טוב, רבותיי. בשבוע שעבר דיברנו על שנת 36 לעשה, ובעצם סיימנו את תקופת עשה. אנחנו עכשיו מחזירים את המבט למלכות, לממלכת ישראל. ננסה היום ככה לצמצם פערים בהקשר הזה. כלומר, אנחנו נמצאים בעצם בפרק תתוו בספר מלאכים. לא, זה ראינו. תתזיין. כן, פרק תתזיין. פסוק... פרק תתזיין, בקיצור. פרק תתזיין. כן, בואו נתחיל. ויהי דבר אדוני אל יהוא בן חנני על בעשה לאמור, יען אשר הרימותיך מן העפר, ויתנך נגיד על עמי ישראל, ותלך בדרך ירבעם, ותחתי את עמי ישראל, להכיסני בחטאותם, הנני מבעיר אחרי בעשה ואחרי ביתו, ונתתי את ביתך כבית ירבעם בן נבט. המת לבעשה בעיר יאכלו הכלבים, והמת לו בשדה יאכלו אף השמיים, ויתר דברי בעשה אשר עשה וגבורתו, עליהם כתובים בספר דברי הימים למלכי ישראל, וישכב בעשה עם אבותיו, ויקבר בתרצה, וימלוך אליו בנו תחתיו, וגם ביד יהוא בן חנני הנביא, הדבר אדוני היה אל בעשה ואל ביתו, ועל כל הרעה אשר עשה בעיני אדוני להכעיסו במעשה ידיו, להיות כבית ירבעם ועל אשר היכה אותו. בשנת, אני קורא במלכים, א' פרק ט' ז', פסוק ח' עכשיו. בשנת 26 שנה לעשה מלך יהודה, מלך אלה בן בעשה על ישראל בתרצה שנתיים. ויקשור עליו עבדו זמרי שר מחצית הרחה, והוא בתרצה שותה שיקור בית ארצה אשר על הבית בתרצה. ויבוא זמרי ויקר בימיתהו בשנת 27 לעשה מלך יהודה, וימלוך תחתיו. ויהי במלכו כשבתו על כיסאו, עיקה את כל בית בעשה, לא השאיר לו משתין בקיר בגואליו וראהו. וישמד זמרי את כל בית בעשה כדבר אדוני אשר דיבר על בעשה ביד יהוא הנביא, אל כל חטות בעשה וחטות אלה בנו, אשר חטאו אשר החטאו את ישראל להכעיס את אדוני אלוהי ישראל באבליהם. יתר דברי אלה וכל אשר עשה לו הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. בשנת 27 שנה לעשה מלך יהודה, מלך זמרי שבעת ימים בתרצה, והעם חונים על גיבטון אשר לפלישתים. וישמע העם החונים לאמור קשר זמרי וגם יקע את המלך, וימליכו כל ישראל את עמרי שר הצבא על ישראל ביום ההוא במחנה. ויעלה עמרי וכל ישראל עמו מגיבטון ויצורו על תרצה. ויהי כראות זמרי כי נלכדה העיר, ויבוא אל ארמון בית המלך וישרוף עליו את בית המלך באש וימות. על חטאותיו אשר חטא לעשות הרע בעיני אדוני ללכת בדרך ירבעם ובחטאתו אשר עשה להחטא את ישראל, ביתר דברי זמרי וקישור אשר קשר, עליהם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. אז יחלק העם ישראל לחצי, חצי העם היה אחרי תבני בן גינת להמליכו, והחצי אחרי עמרי. חזק העם אשר אחרי עמרי, את העם אשר אחרי תבני בן גינת, וימות תבני וימלוך עמרי. בשנת 31 שנה לעשה מלך יהודה, מלך עמרי על ישראל, 12 שנה בתרצה מלך 6 שנים, ויהי כן את ההר השומרון מאת שמר בכיכר עם כסף, ויהי בן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר, אדוני ההר שומרון. ויעש עמרי הרע בעיני אדוני, וירא מכל אשר לפניו, וילך בכל דרך ירבעם בן נבט, ובחטאותיו אשר החטא את ישראל, להכעיס את אדוני אלוהי ישראל באבליהם, ויתר דברי עמרי, אשר עשה וגבורתו, אשר עשה אלוהים כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל, וישכב עמרי אבותיו ויקבר בשומרון וימלוך אחר בנו תחתיו. וזה בעצם הנקודה שאליה רצינו להגיע. הרצף הזה של הפרק שמונח לפנינו, אנחנו פה ספרנו אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה מלכים, חמישה טוענים לכתר בפרק אחד, ברצף של משהו כמו פחות מ-30 שנה, 28 שנים. 28, יציבות שלטונית, כן? במשך 28 שנים התחלפו בממלכת ישראל חמישה מלכים.
מה?
כמו מספר הפסוקים. ו... ולא באופן דמוקרטי, כן? אלא רוב ההחלפות הם היו כאן על ידי רציחות בעצם, כן? זה מתחיל מזה שבעשה הרג את נדב, זה רצח אחד. אחר כך באשה בעצמו, הוא נמת, אבל אלה בנו מולך שנתיים, וזמרי הורג אותו, ואחרי זמרי, שהורג את כל בית באשה, אז גם את זמרי הורגים, כי הוא מולך שבעה ימים, ועומרי קושר עליו. ואחרי זה גם תבני, כתוב כאן, אבל הוא מת לא בדרך הטבע. כלומר, יש כאן, ואולי המוקד כאן של התיאור, ברשותכם, נתמקד נגיד בפסוק ח', כי יש כאן איזה תמונה שכדאי להתבונן בה. בשנת 26 שנה לעשה מלך יהודה, מלך אל אבן באשה, וקראנו את זה, והקשור עליו עבדו זמרי, שר מחצית הרכב, והוא בתרצה, שותה שיקור בית ארצה אשר על הבית בתרצה. כלומר, מה קורה כאן? אה? אבל האופן שבו זה נעשה, כלומר, המלך הזה, אלה בן באשה, שבעצם מולך בתרצה שנתיים, הוא שותה שיקור, בקיצור יש שם איזה מין נהנתנות, איזה מין משהו ככה, הוא כולו שיקור, קושר עליו זמרי, שר מחצית הרכב, כלומר, זה סוג של איזשהו שר חימושני כזה, שר הלוגיסטיקה, משהו כזה. הורג, הוא ממית אותו. ואולי הנקודה הבולטת ביותר ברצף הפרקים האלו זה שהעם לא בוש לעסוק בבגידות פנימיות גם תוך כדי מלחמה בחוץ. זה התחיל עם באשה שהרג את נדב בזמן שהוא צר על גיבטון אשר לפלישתים. גיבטון הזאת, הקרב לא נגמר, אז גם בפסוק ט"ו כאשר זמרי הולך שבעה ימים בתרצה, העם חונים על גיבטון אשר לפלישתים. אז בזמן שזמרי מולך בתרצה, אחרי שהוא הרג את המלך, אז מגיעה השמועה אל העם, תבינו מה קורה, העם בעצם, לאורך כל הפרק הזה, העם בכלל נמצא בגיבטון. העם נמצא במלחמה. מאחור, מתחוללות כאלה בגידות. הוא הורג את זה, הוא הורג את זה, המלך נמצא בכלל שיקור בתוך חדרו, אין מסך פלזמה, זה עוד צ'ופר ליד מה שקורה שם. כלומר, הם עסוקים בתוך הנהנתנות של עצמם, ובוגדים אחד בשני, והשמועה מגיעה אל העם, מטבע הדברים, זו גם הסיבה שהעם בסופו של דבר מואס בדבר הזה, והם מחליטים, אחרי שהם שומעים שהם הולכים להילחם עם פלישתים בגיבטון, ונסות כנראה להגן על הבית מפני פלישתים, ומאחור כולם שם בוגדים אחד בשני ונשארים בעצם לא מסכנים את עצמם, אז לעם נמאס מהדבר הזה, ולכן קורה בעצם הדבר הטבעי ביותר, מהו? וישמע העם החונים לאמור קשר זמרי וגם היכה את המלך. תבינו, זמרי היה, הוא היה במילים שלנו ג'ובניק. כלומר, שר הרכב זה שר התחבורה, אני יודע, זה מין, הוא לא היה לא שר הביטחון ולא, הוא ניצל סיטואציה פוליטית שרוב העם נמצא בכלל במלחמה. השר הצבא במלחמה, הוא ניצל שם איזה חולשה של המלך וקשר שם איזה קשר עם אנשי החצר כדי להשתלט על הממלכה. אבל הוא לא, אז כשהעם שומע את הדבר הזה, מה? שר התחבורה יהיה, מיד הם ממליכים עליהם את שר הצבא שנמצא איתם בקרב. זה בעצם הסיבה שבגללה עומרי עולה. ואז קורה כאן דבר מדהים נוסף. זה פרק שהוא פרק הזוי. מבחינת הפרק הזה, אחד הפרקים הגרועים בעיניי בתנ"ך, כלומר, לא שאני מחלץ, אבל מבחינת המצב של עם ישראל, זה פרק שהוא מרכז בתוכו 30 שנה נוראות. אפילו בספר שופטים לא היה דברים כאלה. גם בתקופת אבימלך, שהיא רוויית מלחמת אחים וכל, לא היה כדבר הזה. התפרקות שלטונית מוחלטת, ותראו מה קורה, ברגע שעומרי מקבל את המינוי, מה הדבר הראשון שהוא עושה? עוזב את הקרב מול פלישתים, והולך להילחם איפה? בתרצה. כי זמרי בתרצה טוען למלוכה. כלומר, יש כאן מלחמת אחים בין שני מלכים, עוזבים את הפלישתים, את האויב, ועסוקים בלהילחם פנימה. עומרי, ויעלה עומרי וכל ישראל עמו מגיבטון, ויצורו על תרצה. ואז בעצם זמרי מתאבד. מה? יש, זה גינטון, לא? ליד לוד. לא יודע, תסתכל. כן, באזור, כן. אזור פלישתים. אבל המצב כאן הוא של איזה מין רחש בחש כזה. בעצם, כמו שהזכרנו בעבר, אני מאוד חשוב כאן לראות את, את שתי הממלכות, אחת מול השנייה. בממלכת יהודה, יציבות, איתנות, ניצחונות, שלל, גודל וכו'. ותראו מה קורה בממלכת ישראל, הכל על פניו של מלך אחד. השר רואה את כל המלכים האלה קורסים אחד אחרי השני, מולו. תראו כמה גדולה הייתה ההזדמנות של שנת 36 למלכות עשה, שבעצם מלכות ישראל מתפרקת מבפנים. עשה, אל תתערב. אתה לא צריך להתערב, לא צריך לחיות ברית עם אף אחד, הם מפרקים את עצמם מבפנים. תשאר ככה כמו שאתה, זה כבר יקרה מאליו. עשה, יתערב, דברנו על זה בשבוע שעבר, ובזה פספס את השעה. אבל תראו בעצם מה קורה כאן למלכת ישראל. בעצם ממלכת ישראל איבדה, במובן מסוים, או יותר במובן מסוים, את הלגיטימציה שלה, והיא מתפוררת מבפנים. מתפוררת מבפנים. וזה בכל פרמטר. הם לא מסוגלים לייצר מלחמה כלפי חוץ, הם נלחמים כלפי פנים, הם בוגדים אחד בשני, הם הורגים אחד את השני, המלך הזה הורג את זה, המלך הזה... אפילו כמות הזמן, מלך מולך פה 7 ימים. מה זה? זה... מיד. איך העם נראה אחרי רצף כזה של, של הפיכות? מה? זמרי. מלך זמרי 7 ימים בתרצה. זמרי הבוגד. זה נכון שהביטוי עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס, זה מדבר על זמרי בן סלו. אבל אתם יודעים, השם גורם. תרצה, זה מה? ליד אלון מורה, כן, בדיוק. כן. מחנה תרצה שם, באזור הזה. זה כל האזור של סבסטיה, שומרון, גב ההר. אז העם חולים על גלטון בדרום, הוא נמצא בתרצה, בזה, שם בתוך כל האזור הזה של הממלכה, כל הבגידות, תוך כדי שהעם במלחמה. הדבר הזה כמובן מיד, מיד משפיע. אז אני אומר, בכל פרמטר הממלכה מתחלקת, עד שמגיעים לחצי חצי. חצי העם היה אחרי תבני בן גינת להמליכו. מי זה תבני בן גינת? אנחנו לא יודעים, אבל כנראה הוא חלק מן הממסד שנשאר בתרצה. כן? חצי מהעם הולך אחרי תבני בן גינת, וחצי אחרי עומרי. שימו לב, עומרי זה גם אומר להחליף שושלת. תבני בן גינת הוא עדיין אולי מהשושלת או של באשה או אולי של זמרי. אבל ירובה, עומרי זה כבר שושלת אחרת. ויחזק העם אשר אחרי עומרי את העם אשר אחרי תבני בן גינת, וימות תבני וימלוך עומרי. איך הוא מת? מזקנה? לא. עוד חיסול. לא כתוב? נכון, זה כאילו, אתה יודע, ב... יש מילות קוד בזה. וים, כן, אללה ירחמו. חז"ל מוסיפים כאן פרט מאוד מאוד חשוב שהזכרנו אותו בשבוע שעבר, וכדאי שנציב אותו כאן עוד פעם בתוך המשוואה כדי להבין מה קורה כאן. חז"ל בעצם מדווחים לנו שעשה אחרי הפספוס הגדול שדיברנו עליו בשבוע שעבר עדיין ממשיך לנסות לייצר את הממלכה המאוחדת, אבל הפעם על ידי קשר חיתון. לכל אורך התנ"ך, כשמלך מתחתן עם מלכה, זה כדי להעביר את הממלכה שלה אליו. ככה הייתה עוברת מלוכה. לדוגמה, דוד מתחתן עם אביגיל, זה כדי להעביר את בית נבל אל דוד. שלמה מתחתן עם בת פרעה, זה בעצם כדי... זה השלב של ההשתלטות של שלמה על, על בית פרעה. הממלכה הייתה עוברת דרך הנישואין עם, עם מישהי מהזרע הזאת. זה רץ לכל אורך התנ"ך. עשה... נותן את ביתו לעומרי. כן? עשה נותן את עומרי מתחתן עם ביתו של עשה. לא, רגע, רגע. הפוך, 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 הפוך. עשה לוקח את ביתו של עומרי לבנו, ליהושפט. כלומר, זה הסדר? לוקח את ביתו של עומרי לבנו ליהושפט. יש פה קשר חיתון. כנראה שקשר החיתון, זה קורה פעמיים, כי אחרי זה גם יהושפט ייקח, פעמיים יש קשר חיתון. פעם אחת עשה מחתן את בנו יהושפט, הצדיק, עם ביתו של עומרי, המרשעת. עוד פעם, למה? כי דרך הבת, מה יקרה? ממלכת ישראל, תבוא ליהושפט, ויהושפט ממשיך את זה, ומחתן את בנו, חזיה, גם כן עם בנו יהורם, סליחה, עם ביתו של אחאב. פעמיים, קשרי חיתון. גם עשה את זה, וגם עשה עושה את זה, וגם יהושפט עושה את זה. הכל כדי לנסות להעביר את ממלכת ישראל לממלכת יהודה, אבל לא על פי התכנון האלוקי, אלא על פי קשרי חיתון. לענייננו, כנראה ניתן להניח שזה מה שגרם להטיית הכף לטובת עומרי. יש פה חצי חצי, לא כתוב למה העם שאחרי עומרי גובר על העם שאחרי תבני בן גינת. לא כתוב למה, אבל אם אנחנו נצרף את העובדה שבעצם עשה מתערב כאן, עומרי מקבל פתאום איזה גושפנקה, כאשר הבת שלו מתחתנת עם עשה, ועשה זה אימפריה, אז בעצם כולם מבינים, כל שבטי ישראל מבינים, שמאחורי עומרי מי עומד? עומד המלך הגדול עשה. זה מה שמטה את הכף לטובת עומרי. בעצם עשה רוצה ליצור תלות של עומרי בו. למה אתה נהיית מלך? אתה זוכר למה נהיית מלך? כי בזמן שזה היה על הקסקס, אני באתי והתערבתי לטובתך, וככה בעצם אנחנו נוכל, יוכל עשה לתבוע, או הוא או בנו אחריו, לתבוע מעומרי את בעצם את הנאמנות למלכות יהודה, ואיזשהו כאן ניסיון ליצור ייחוד לממלכה. אנחנו נראה שהדבר הזה, לא רק שהוא לא קורה בכיוון הזה, אלא הוא קורה הפוך. הוא קורא הפוך. כל פנים, זהו הרצף של הפרק הזה. והרצף של הפרק הזה בעצם הביא אותנו עד עומרי. מי עומרי בעצם מתחיל כאן איזשהו מהלך אחר, שכמובן השיא שלו זה אצל אחיו, אבל כבר אצל עומרי אפשר לראות את זה. אנחנו רואים, קודם כל מה? רואים יציבות. על הרקע של המאומה שקדמה לפרק הזה, על רקע העובדה שלעומרי אנחנו יודעים שיש לו אופוזיציה של חצי מן העם, זה מאוד מאוד מטמיע העובדה שהוא שורד 12 שנה. זה מטמיע. זה לא מובן מאליו, הדבר הזה. וחזל שואלים, למה זכה עומרי שנמשכה מלכותו 12 שנה? ומה התשובה שהם נותנים? תשובה שבעצם מיד נאמר אותה, אבל היא בעצם פותחת כאן, בעיניי, אחד מהפרקים, מרצפי הפרקים שאין כמוהם רלוונטיים בתור נבואה שנצריכה לדורות לנו היושבים כאן. מהו היחס הנבואי למלכים או למלכות, שהיא מצד אחד לא נוהגת על פי תורה, קו נטוי עובדת עבודה זרה, קו נטוי לא שומעת בכל הנביאים וכו', מצד אחד, ומן הצד השני היא מסורה בכל מעודה לעם ישראל. מהו היחס ללאומיות חילונית? זאת סוגיה שמתחילה בעומרי, ובאה לידי ביטוי בצורה הבוטה ביותר והמורכבת ביותר אצל אחאב, שהוא בעצם בנו של עומרי, ושם זה... אנחנו ננסה ללכת ביחד לתוך השבילים המפותלים של הערכה הנבואית לסוג מלוכה שכזה, ונראה שזה לא פשוט. זה מורכב מאוד מאוד. זה מורכב עד השנייה האחרונה. במיוחד אצל אחאב, עד הרגע האחרון, עד מותו של אחאב, אין תשובה ברורה לדבר הזה. כלומר, או שאפשר לומר שיש תשובה, אבל היא תשובה מורכבת, היא לא תשובה פשוטה. בגדול אפשר להגיד שהתנ"ך, באופן כללי כספר, הוא ספר יחסית שקל, קל לזה שחור ולבן. כלומר, יש צדיקים ושרשעים, הצדיקים מקבלים שכר, רשעים נאנשים. לרוב אורכו של הספר, זה קל לזהות את המחנות. הסוגיה הזאת של אחאב היא סוגיה מורכבת. סוגיה מורכבת. הערכה הנבואית על אחאב היא נעה מקצה לקצה כמעט בחלק מן המקרים, ואנחנו ננסה להבין את הדבר הזה. זה מתחיל בעומרי. חז"ל אומרים, למה זכה עומרי שנמשכה מלכותו 12 שנה? מה הסיבה? מה? בנה עיר. בנה עיר בשומרון. ויקן את ההר שומרון מאת שמר בכיכרה עם כסף, ויקן את ההר ויקרת שם העיר אשר בנה לשם שמר, אדוני הר שומרון. כן, עכשיו, זה ברור מה הוא עשה שם בשומרון. הוא לא הקים שם ישיבה. א', השם שזה, הוא קנה את זה, קרא לזה שמר, שומרון, על שם שמר, כנראה ששמר זה גם כן שם של איזה עבודה זרה, וכן על זה הדרך. אבל הוא בנה עיר בארץ ישראל. כלומר, כבר מכאן מתחיל פה איזושהי אמירה של פעילות למען כלל ישראל, ולמסירות למען כלל ישראל, יש לה כביכול איזה מין כוח עצמי. כוח עצמי. שאי אפשר לבטל אותו. גם מי שפועל את הפעולה הזאת, עשה את זה מן הטעמים הלא נכונים, או עשה את זה אפילו תוך כדי שהוא נוקט בידו האחת בעת בנייה, או בידו השנייה הוא מנפץ דברים אחרים לא טובים, אי אפשר לקזז, והתנ"ך לכל אורך הדרך כאן בסוגיות האלו לא מקזז. זה מתחיל בעומרי, והנה הגענו לאחאב. כן, שומרון זה באסתר. בואו נקרא פה עוד כמה פסוקים לגבי אחאב, וקצת ניתן כאן איזושהי סקירה, איזו פתיחה. ואחאב בן עומרי מלך על ישראל בשנה 38 לעשה מלך יהודה, וימלוך אחאב בן עומרי על ישראל ושומרון 22 שנה. המון זמן. המון זמן. ואתם תכף תראו גם, אנחנו מיד נגיד, חז"ל מסמנים את המספר הזה. ויעש אחאב בן עומרי הרע בעיני אדוני מכל אשר לפניו, ויהי הנקל לכתו בחטות ירובעם בן נבט, ויקח אישה את איזבל בת את בעל מלך צידונים, וילך ויעבוד את הבעל וישתחו לו. ויקם מזבח לבעל בית הבעל אשר בנה בשומרון. ויעש אחאב את האשרה, ויוסף אחאב לעשות להכעיס את אדוני אלוהי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו. בימיו בנה חיאל בית העלי את יריחו, באבירם בכורו יסדה, ובסגוב צעירו הציב דלתיה, כדבר אדוני אשר דיבר ביד יהושע בן נון. מה זה? הסיפור הזה של בניית יריחו על ידי חיאל בית העלי הוא לא סתם מובא כאן, כן? הוא לא סתם מובא כאן. חז"ל מתארים מפגש מאוד מעניין בין אליהו לבין אחאב בניחום אבלים אצל חיאל בית העלי. מכירים את המדרש הזה? כן? ניחום אבלים שכתוצאה ממנו, כן, אחאב אומר, כאילו אליהו בעצם בא, אתה רואה? הנה הכל, מה פתאום? זה לא בגלל הדבר הזה. הנה, הקדוש ברוך הוא אמר, אחאב אומר לאליהו, הקדוש ברוך הוא אמר, שאם עובדים עבודה זרה, לא יהיה מטר. וכאן יש ברוך השם תלו מטר, מיד אחרי זה, ויאמר אליהו, תשבי, חי אדוני אלוהי ישראל, אשר עמדתי לפניו, השנים האלה תלו מטר, כי אם לפי דברי. חז"ל מכניסים כאן בתוך הרצף, בתוך הרווח הזה, בין חיאל בית העלי לבין הגזירה תלו מטר, מיד נדבר עליה, מכניסים כאן איזה דו שיח בין אחאב לבין אליהו, שמתקיים בביתו של חיאל בית העלי. למה חיאל בית העלי בנה את יריחו? מה הסיבה? מה הטעם? למה הוא המשיך לבנות אותה גם אחרי שהוא רואה שבן אחד שלו מת ובן שני שלו מת מהבכור עד הצעיר? אפשרות אחת להגיד שזה כאילו קונספציה. הראשון זה מקרה, השני זה טעות, השלישי זה... אבל אני חושב שזה לא הכיוון, אני חושב שהסיפור הזה מובא כאן כדי לחשוף אותנו לנקודה שתלך ותתעצם יותר ויותר, והיא קשורה להשפעה האיומה שאחאב הכניס לתוך עם ישראל בדמותה של איזבל. למילה הזאת קוראים זדון. פשוט ככה, זדון. אתה אמרת לא לבנות, ואנחנו נבנה. אתה עוצר אותנו כל הזמן, ואנחנו רוצים להתקדם. כן? אתה מגביל, ואנחנו דווקא נבנה. על דעת המחיר. ימותו. אני אבנה. הזדון שמביאה איתה איזבל, כלומר, עד אותו רגע, אנחנו נראה את זה בהמשך, כמה... אני אתן לכם אולי דוגמה, לא יודע אם הזכרנו את זה כאן או במקום אחר. בעבר, מי שזוכר, היה דבר כזה שנקרא מילות קוד בין עבריינים. היו בעבר רוצחים, נגיד היה... מה? לא, כן, לא, גם בארץ היה, בתור נער, אני זוכר שהיה... היו קיצור, היו רוצחים ידועים פה בארץ, שהיו בכלא וחלק ברחו היה להם מילה. כאילו, גם בתוך העולם של הפשע, היה איזה קודים, קודי התנהגות, שיש דברים שלא עושים. נגיד, זה ידוע שגם אצל העבריינים, אז עברייני מין הם אנשים מאוד מעושים ביניהם, זה אנשים בלי כבוד, זה אנשים בלי איזה... היה איזה קודים שלא פוגעים בילדים, לא פוגעים... היה, אתם מבינים, גם בתוך העולם של המאפיה וזה היה. אבל הקרימינולוגים העוסקים בעולם הפשע אומרים שמאז שכאן בארץ המדינה כאן נפתחה קיצור נוצרו כאן כל מיני קשרים עם המאפיה הרוסית, כן? זה פשיעה אחרת לגמרי, זה אכזריות שלא הכרנו, זה בלי קודים, זה בלי התנהגות, זה בלי חוקים, זה בלי שום דבר. אתה יודע, היו כמה פשעים נוראים במדינה למישהו שהסתכסך עם מישהו ורצח לו את כל המשפחה. זה לא מכאן. זה פשוט לא מכאן. זה ככה אפילו, לא, כמובן שרצח זה רצח זה רצח, אבל אבל רוצח יהודי, מושג כזה מוזר, אבל לא מתנהג ככה, כאילו, יש דברים ש... רוצח יהודי זה אחד שדחקו אותו לפינה, וזה, הוא... אבל יש דברים ש... זה לא מכאן פשוט. הזדון והרשעה הגיע ממקומות שאתה אומר, זה יושב על אלפי שנות רציחות, זה לא יושב על זה אחד שאיבד את השתונותיו ברגע כזה או אחר, ומצוקת החיים דחקה אותו להיות במקום לא טוב. זה היבוא שמביאה איתה איזבל. למה אחאב מתחתן עם איזבל, זה מאוד ברור. זה גם ילך ויתעצם בהמשך. חזל מציינים את אחאב כאימפרטור, כאחד מאלה שמלכו בכיפה. ככה אחאב רואה את עצמו. זה יהיה יותר ברור בהמשך בבריתות שהוא קוראת עם בן הדד מלך הרם, אבל זה ברור שצור וצידון אלה הם רוחלות העמים, וברגע שאתה קוראת ברית עם מישהי שהיא ביתו של אתבעל מלך צידון, בעצם יש כאן את אחד הנמלים החשובים ביותר במזרח התיכון, מוצא לים, מוצא לכל המסחר וכל הסחר, יש כאן בעצם קריטת ברית אסטרטגית, מסחרית וכולי. הכרנו את זה משלמה המלך שקראת ברית עם חירה מלך צור, ואחאב עושה את זה עם מלך צידון, אבל כמובן יש כאן הבדל עצום, כי שלמה קראת ברית עסקית, ואחאב קוראת ברית של נישואין. הוא מתחתן איתה, ואיזבל מביאה לכאן... איזבל מביאה לכאן יבוא שלא הוכר כאן לפני כן. מביאה לכאן זדון. זדון. והזדון הזה, השיקוף שלו, זה בדמותו של חיאל בתעלי, ככה אני לומד את הפרשה הזאת, שבונה את יריחו בדווקא. אנחנו נראה לך. אנחנו נראה לך. אנחנו נבנה אותה. עוד בן ימות ועוד בן ימות. אני אבנה אותה בדווקא. בזדון, לא בזה, זה לא טעות, זה לא קונספציה, זה לא זה. היה ידוע שיהושע אמר, מי שיבנה אז הוא יספוג את המחיר, וחיאל בתעלי עושה את זה בדווקא, כן. מה? בטח הוא גייר אותה. בשביל הרשמיות וכל זה. אתה מבין? בימיו בנה חיאל בתעלי את יריחו, באבירם בכורו יסדה, וסגוב צעירו יציב דלתיה, כי דבר אדוני אשר דיבר ביד יהושע בן נון. וכאן ברווח הזה נכנס כאן איזשהו דו שיח בעצם בין אחאב לבין אליהו. אנחנו בעצם... הוא מקים כאן ממלכת כפירה. ממלכת כפירה. אנחנו מבנה, אנחנו לא מפחדים, ואיפה כל ההבטחות של האלוהים שלך שאמר שהם עובדים עבודה זרה, אז אין תעלום אתר. אנחנו, יש כאן מלך עם עוצמה כלכלית, עם עוצמה צבאית, שהולכת להיות. מה? מה?
להגיד שאני
כן, נכון. נכון. חיאל, אני חושב ש... כלומר, חזל במדרש מתארים את הדו שיח בין אחאב לבין אליהו. אבל לא עם חיאל, כי באים לכם את חיאל. חיאל אומר, אני בונה, אני בזדון. אני מוכן, יריחו, יריחו זאת יפה, למה אתה מגביל אותנו? עכשיו, בואו רק נבין את ה... את ה... את ה... את ה... מדוע הקדוש ברוך הוא ציווה על יהושע, או מדוע יהושע, סליחה, החרים את יריחו. מה אתה? בעצם, נחזור רגע לכיבוש יריחו. כיבוש יריחו הוא בעצם... זה החוליה שאתה חסרה לי. כיבוש יריחו זה היה מנעולה של ארץ ישראל. ודווקא הכיבוש הזה בא באופן כזה שחושף את התלות המאוד מאוד גדולה של עם ישראל בקדוש ברוך הוא. הרי היו אחרי כן קרבות מאוד מאוד, מאוד מאוד גדולים. יהושע הוביל קרבות, הוביל ניצחונות. במעלה בית חורון, מלחמת מי מרום, מלחמת למד אלף המלכים, יש מורקים, יש על מה לספר מורשות קרב. דווקא יריחו, זו הייתה מלחמה שבה עם ישראל לא עשה כלום. הסתובבנו 7 פעמים, תקענו בשופרות, הסתובבנו עוד פעם, תקענו בשופרות, שום דבר. הקדוש ברוך הוא עשה את הכל. עכשיו, למה לעשות דבר כזה? הרי אם עם ישראל יודע להילחם, אז למה לא לתת להם להילחם ולכבוש את יריחו? תשובה, כי יש כאן בעצם איזו אמירה, אתם יודעים להילחם, ובלבד שאתם קשורים להשם יתברך, ובלבד שאתם מבטלים את עצמכם להשם יתברך, ובלבד שכיבוש הארץ נעשה מכוח השם יתברך. אז לכן בעצם במובן הזה לעומרי שעסוק בלקנות ולבנות עיר בשומרון, לאחאב אחריו שהוא כולו מבטא עוצמה, יריחו החרבה בעצם מהווה מהווה תעודת עניות, כאילו בעצם זה מבטא את הפסיביות, מבטא את התלותיות שלנו בריבונו של עולם, מבטא את העובדה שאנחנו לא יכולים לבד, אנחנו צריכים את העזרה שלו, ואחאב הוא בעצם כל כולו עסוק בלהקים המלאכה החמת, שקוראת את בריתות, שפורצת וכו'. כחלק מהרוח הכללית הנושבת, חיאל אומר, ואני גם אעשה את הצעד הזה, ואני אמחק את החרפה. אמחק את החרפה, עכשיו זה... מה? כי זה בדיוק העניין, כי יהושע אומר שלא, זה מין איזה, מין אות כזה, שלא נבוא וניפול בתוך הפח הזה של כוחי ועוצם ידי. שאנחנו כבשנו, אנחנו עשינו, ואנחנו, אדוני, אתה, נכון שכבשנו, וזה, אבל זה כי הקדוש ברוך הוא היה עם צבאותינו, ויצא איתנו ועזר לנו. והנה, זה היה פתיחת הכיבוש של ארץ ישראל, היה דווקא באיזה מין קרב מאוד מאוד פסיבי, שבו לא עשינו שום דבר. אז גם כשעשינו משהו, בואו נזכר שזה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח לעשות חי. מה, יריחו?
כן.
בדיוק. תראו, זה, אנחנו מכירים את זה היום, יפה מאוד במדינת ישראל. היום אנחנו כבר אחרי כך וכך שנים וכאלה, אז המדינה יותר, העניינים טיפה נרגעו, בשנות הקיום של המדינה הראשונות. השואה הושתקה. השואה הושתקה. הקטם, החור השחור הזה, של הפסיביות היהודית, של זה שלא נלחמו וכו', פשוט הושתק. לא נתנו מקום, אנשים לא דיברו, כי הם הרגישו שהם לא יכולים לדבר. ומאוד מאוד הובלט. סדרים של גבורה ועשייה, ועשינו וכל זה, ונלחמנו ובנינו, וגם כשדיברו על השואה, אז דיברו בהקשרים של הגבורה ומרד גטו ורשה. מרד גטו ורשה זה ודאי דבר יפה מאוד, דבר עצום, אבל האם מרד גטו ורשה הוא יכול להיות החלון הראווה של השואה כולה? לא. הוא יוצא מן הכלל שלא מעיד על הכלל. אז למה הוא נבחר להיות המדגם המייצג? תשובה, כי אנחנו לא, זה, על הרקע הציוני, על הרקע של האתוס הציוני, יש כאן איזה מין חור שחור, שהוא בעצם מבטא את גם את הגלותיות, ואת הפסיביות, ואת את המלבושים, קראו לזה. האחים ביאלסקי, הגדוד של האחים ביאלסקי, אז שהוא שני אחים, שלושה אחים, היה אחד שהביא אליו, רצה להזיק כמה שיותר יהודים, והיה אחד שמע, אנחנו רוצים להילחם, והוא קרא לכל היהודים שבא, הוא קרא להם מלבושים. כאילו, כאלה שהם מפריעים לנו. אז הנה, אנחנו, זאת סוגיה שהיא, אנחנו פוגשים אותה גם פה, ברצף ההיסטורי שלנו. כן? התביישו בזה. התביישו, פשוט ככה, התביישו בלספר את הסיפור של היהדות בשואה, כי זה בעצם לא מסתדר עם האתוס הציוני. אז יריחו החרבה ניצבת כקטם, כדבר ש... זה, חשבו, זה בממלכת שומרון, זה עיר, אמורה להיות מקום דשן, עם תמרים ומים וכו' וכו'. למה לא לבנות אותה? מה הסיבה? כדי להזכיר שאנחנו לא מסוגלים? כדי להזכיר שהקדוש ברוך הוא יוצא בצבאותינו? כדי להזכיר שאנחנו כבשנו את העיר באיזה מין, הסתובבנו שבעה מעגלים ולא היה שם? איזה מורקים לספר לילדים? איפה היה כאן הפקודת הסתר? לא רוצים את זה. אז בואו נבנה את העיר בזדון. חיאל בתעלי בונה את זה בזדון. הזדון מתחיל להתפשט. וזו, תזכרו את המילה הזאת זדון, כי אנחנו נלך ונפגוש אותה פעם אחרי פעם. בתוך קורותיו של אחאב, אבל זו בעצם אולי הסיבה ש יש כאן איזה בעצם הפסוק שהגענו אליו, ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב, חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי. עכשיו זה מגיע בלי הסבר, למה? מה הטעם? כי בדרך כלל אנחנו רגילים, יש איזה מה. פתאום אליהו מופיע, ההופעה הראשונה שלו כאן, ואיך שהוא מופיע, הוא מיד נותן, חוסם טל ומטר. רבותיי, טל ומטר זה בעצם גזר דין מוות. על כל ישראל. אם אין טל ומטר, אז אין מה לאכול. מה הטעם של הדבר הזה? הכתוב כאן לא מסביר. ההתנגשות היא גדולה מאוד, וכאן לא מסביר, ולכן בדיוק ברווח הזה נכנס המדרש, ואנחנו אומרים, הטעם הוא בגלל שבעצם זו פעם ראשונה שנכנס כאן זדון כתחילה. מוקמת כאן ממלכה שהיא בנויה על יסודות של כפירה. אפילו ירובעם בן נבט לא הלך בכיוון הזה. ירובעם התגלגל, התגלגל לעבודה זרה, התחיל וזה, הוא שומר על קשר עם אחיה השילוני. כל השאר זה כבר התגלגליות ואיזשהם התפרקויות שבהמשך. אבל ככה להקים המלאכה באופן הזה שהיא בנויה ומושתתת על... לא רוצים! שמי שמביא את זה בעצם איזבל, הדבר הזה גורם לאליהו להגיד בעצם זהו. הקים לפי דברי. האמירה המתגרה של אחאב, אז מה? הוא מאיים. הוא אמר שלא יהיה גשם אם יהיה עבודה זרה, אבל הנה, בינתיים הכל עובד. האמירה הזאת גורמת לאליהו בתקיפות. בעצם התנ"ך כאן זועק בשתיקתו, הוא לא מסביר את הסיבה, כי הסיבה היא כל כך חמורה שתבין את זה לבד. יש כאן זדון, וכנגד הדבר הזה מגיעה מיד התגובה האלוקית החריפה. עכשיו, זה לא ברור מהפסוקים, יוזמה של מי זה? האם זו יוזמה של אליהו, או של הקדוש ברוך הוא? כלומר, בפשט זה הקדוש ברוך הוא, באמר אליהו תשבי, כן, חי השם אלוהי ישראל, אשר עמדתי לפניו. הכוונה שהוא עמדתי לפניו וקיבלתי ממנו רשות. אבל הגמרא במסכת תענית מדברת, מדווחת על דו שיח בין הקדוש ברוך הוא לבין אליהו, והקדוש ברוך הוא לא מרוצה מזה. למה לקח את המפתח של גשמים, ולמה, כן, לא נותנים את כל המפתחות לאותו אחד. מה? עשה. לא, זה לא ממלכת יהודה, זה רק על שבטי ישראל. כן. כן, בדיוק. כן. כן. מכיוון שמדובר באומה חקלאית, הם צריכים חקלאות בעל, הם צריכים את הגשם אצלהם. זה לא עוזר שיורד גשם שם. אם לא יורד כאן, אז... כן. אחרי זה הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם אתה רוצה להחיות, תחזיר לי. שהוא מנסה להחיות את... כן. ובעצם כאן, עוד איזה הקדמה, אנחנו פה קצת בפרק של הקדמות, אנחנו נפגשים בדמותו של אליהו הנביא. נקודה אחת מיוחדת אצל אליהו. קודם כל בואו טיפה נבין את השם. אליהו, השם שלו מורכב מאותיות של צד אחד, א', שם אותיות של שם אלוהים, שזה מידת הדין, יש שם אותיות גם של שם י' כו', שזה מידת הרחמים. ואליהו נע בין שני הכתבים הללו, בין דין נוקב לבין הרחמים על עם ישראל. הדין אצלו קודם, עומק הדין קודם אצלו, אצל אליהו. ולכן אנחנו ניפגש כאן לכל אורך הדרך בתביעת האמת של אליהו. אנחנו מתחילים כאן את פרקי אליהו, אנחנו ניפגש כאן בתביעת האמת של אליהו, באמת הנוקבת של אליהו, וזה יהיה מאוד מאוד מעניין לראות מהי התגובה האלוקית על צורת ההתנהלות הזאת של אליהו. אבל, קודם כל בואו נשים לב לדבר אחד. קראנו בספר דברי הימים, רוב הנביאים, ואולי אפילו כולם, נמצאים איפה? ביהודה. אין להם מה לחפש בשבטי ישראל. המקום הזה הוא לא בשבילם. הנביא היחיד, מה לך פה אליהו? הנביא היחיד, שהולך ולוקח, מנסה לקחת אחריות על הממלכה הקלוקלת הזאת, הממלכה הרקובה הזאת, שרוצחת את המלכים שלה בבינה לבין עצמה, והיא רק עובדת עבודה זרה. האדם היחיד שהולך ומנסה לקחת עליהם אחריות זה אליהו הנביא. כלומר, יוצא כאן עוד פעם שעומק הדין זה גם עומק הרחמים. ככל שאתה יותר רואה דין, ככל שאתה יותר רואה את המהות, יש לך יותר יכולת לפעול בסביבות בעייתיות. וכמו שאומרים בחסידות, כן? צדיק שאינו גמור אוהב רשע שאינו גמור, וצדיק גמור אוהב רשע גמור. ככל שאדם יותר צדיק, גמור, אז הוא יכול לראות גם ברשעה יותר גדולה, יכול לראות שם איזה נקודת חיות שניתן לתקן. הרי אליהו בא וצועק, הוא לא צועק רק כדי להביא אנשים, הוא צועק כי הוא רוצה, כי הוא מאמין שאפשר להזיז את החיות ולתקן אותו. הוא רואה בו איזה נקודת חיות שניתן להחיות אותה, כן. כן, אבל אצל דבורה זה לא דומה, כי המצב הוא אחרת לחלוטין, ועדיין הממלכה היא... אין בכלל ממלכות, עדיין שבטי ישראל יחסית מאוחדים, ואין עבודה זרה בכמות הזאת. כאן זה ממלכה שהיא אף נביא, לא, אין בכלל מי לדבר, אין פה כתובת בכלל. אליהו נמצא שם. פעם אחת. ופעם שנייה, וזה קו חורז לכל אורך הנביאים, אבל זה במיוחד אצל אליהו, הנביא לעולם איננו דרשן מוסר. שעומד על איזה במה, ונועם נאומים, ונותן הרצאות, ומטיף מוסר. כן? אלא הנביא חי את נבואתו. ואם יש גזירת צמא, גזירת טל ומטר על עם ישראל, גם אליהו יהיה צמא. גם הוא בעצמו יהיה צמא. אתם יודעים, רפול, שהיה אדם מאוד מיוחד ומעניין, בפשטות שלו, הוא היה בין השאר, היה שר חקלאות. היה שר חקלאות בזמן אחד ממשברי המים. אז הוא רוצה ללבש את כל הגינות, את כל זה, לא היה לו משחקים. אבל היה לו רעיון שהוא היה ממש רעיון מעולה. הוא אמר, צריך להפחית את הלחץ בברזים. כשאדם פותח את הברז בבית, ייצאו מים, אבל בלחץ פחות כדי שתרגיש שאנחנו בבצורת. כי אומרים לך בצורת, ספרים לך על הכנרת, אולי יורד, אתה פותח את הברז, המים זורמים, אחלה, אז אתה שמעת שיש בצורת, אבל אתה לא מרגיש את זה. בוא נוריד את הלחץ בברזים, אדם יפתח, הוא יתקלח, אבל זה דרם כזה, אז הוא יבין שחסרים מים. אהבתי את הסברה הזאת. זה בעצם מה שקורה כאן. הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו, ויהי דבר אדוני אליו לאמור, לך מזה, ופנית לך קדמה, ונסתרת בנחל קרית אשר על פני ירדן, והיה מהנחל תשתה בית העורבים, ציוויתי לכלכלך שם. אז מי ששותה מהנחל, כל יום רואה איך הספיקה יורדת. איך זה שאין גשם, זה משפיע. הנה, לאט לאט זה פחות ופחות, המעיין יורד, הספיקה יורדת, המים לאט לאט נגמרים, והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר, ולחם ובשר בערב, ומנחל ישתה, ויהי מקץ ימים, ויבש הנחל, כי לא היה גשם בארץ. כלומר, אליהו, יש כאן איזה משמעות שהקדוש ברוך הוא כאילו מלמד את זה את אליהו, כלומר, יש כאן איזה אולי ניסיון קצת למתק את הדין שלו. אתה הטלת צמא על העם, בוא, גם אתה תעבור את זה בעצמך. הנביא, תמיד, אפשר להביא ממש עשרות דוגמאות, איך הנביא חי את נבואתו. אם משה בן בארי ידבר על... ידבר שרה על עם ישראל ועל הבנים, אז הקדוש ברוך הוא יגיד לו, אז תיקח לך אישה זונה ותוליד מן הבני זנונים שיקראו לה גומר בדבלתיים, ועכשיו תגרש אותה ונראה מה תגיד. הוא לא יכול לגרש אותה. אם יחזקאל יתבקש להתנבות על עם ישראל שלא יצטערו על חורבן הבית, כי הבית הזה כבר היה בית חרוב, אז הקדוש ברוך הוא יגיד לו, הנה אשתך מתה ואל תטבל עליה. הנביא חי את נבואתו. הוא לא דרשן מוסר, אלא הוא נקודת חיים בוערת שמנסה להעביר את החיים האלו גם לאחרים. חיים של, על פי דבר השם. אז על כל פנים בעצם מה שקורה כאן, שיש כאן גזירת טל ומטר, גם אליהו בעצמו סובל ממנה, כן, העורבים מביאים לו לחם בשר בבוקר, יש כאן גם איזה תלות מאוד מאוד גדולה, העורבים, הביאו, לא יביאו. ומכאן אליהו יוצא לדרכו צרפת אשר לצידו. כן. לא, היה עורב נוחת בזה מסעדה, לוקח סטייק מהמנגל ומביא לו, מה, עורבים וגנבים. כן. הרבה פעמים, לפני שאנחנו הולכים להתעכל בסיפור הגדול, מביאים לנו את הסיפור הגדול בקטן. בסדר? יש גם כן תנועה כזאת בתנ"ך. לפני שנפגשים בסיפור הגדול, אנחנו נפגוש את הסיפור הזה בעצמו עם כל האלמנטים שלו, אבל בזר אנפי. לדוגמה, בוא ניקח דוגמה. הסיפור הגדול הוא יציאת מצרים. יציאת מצרים, הסיפור הגדול, משה רבנו, ייכנס, יוציא את עם ישראל ממצרים וכו' וכו'. לפני הסיפור הגדול יהיה סיפור קטן. מה הסיפור הקטן? יציאתו של משה רבנו בעצמו ממצרים. זה הסיפור הקטן. משה יוצא ממצרים, מקבל תורה בסנה, הוא צריך להימלט, הוא... בדיוק, אברהם ושרה. זה. הסיפור הגדול הוא, נאמר, זה לא כך בתנך, אבל זה... הסיפור הגדול הוא יציאתו של עם ישראל לגלות, גלות בית שני, גלות בית ראשון וחזרתו חזרה. זה הסיפור הגדול. הסיפור הקטן הוא יציאתו של יעקב. יעקב בורח מארץ ישראל כתוצאה ממלחמת אחים, שנאת חינם, בית שני, כן? בורח לגלות. בגלות הוא בעצם עסוק בלאסוף רכוש, לאסוף ניצוצות. הוא חוזר חזרה לארץ ישראל, מלא ברכוש שהוא אסף בגלות, מלא בבנים וכו' וכו' וכו'. אבל על הפתח של ארץ ישראל, יעקב מפחד מסכנת השמדה שנגרמת כתוצאה שמא יגרום החטא, נגרמת כתוצאה מההתעכבות שלו בגלות. אז ממש הסיפור בקטן מקדים את הסיפור הגדול. ככה זה אצל יעקב, ככה זה עם משה, ככה זה עם יוסף, ממש, כן, יוסף יורד למצרים, מתוך סיפור קטן, כהקדמה לסיפור הגדול של ירידת שבטי ישראל למצרים, שזה גם כן סיפור קטן, כהקדמה לסיפור הגדול של בעצם יציאת מצרים, וכן על זה הדרך. אז הרבה פעמים אנחנו מקבלים פה סיפור קטן, שהוא, גם אצל יונה זה כך, כן, יונה עובר בעצמו, סיפור קטן לפני הסיפור הגדול, הוא בעצמו עובר בעצמו תהליך בתוך מעי הדגה, ומבין שאין ייאוש בעולם כלל, וגם במקום הכי הכי נמוך אפשר לקרוא לשם והשם יושיע אותנו, ואחרי שיונה עובר את התהליך הזה בעצמו, רק אז הוא בעצם מסוגל להבין את הסיפור הגדול, שגם בנינווה, שזה לוויתן מאוד מאוד גדול, עיר גדולה ובהמה וכו', גם היא מסוגלת לקרוא לשם אפילו שהיא נמצאת במצולות ים ובתחתיות הארץ. זה ממש ז'אנר כזה שהולך לכל אורך התנ"ך. מה? לא הבנתי, זה הקבלה? לא זוכר, יש לי הקבלה. תכף אני אזכר בה. יש הקבלה, אני תכף אזכר. אני עשיתי פעם רשימה של כל ההקבלות האלה. הסיפור הקטן הוא הליכתו של אליהו אל האישה הצרפתית. זו הפעם הראשונה שאנחנו נתקל באליהו שהוא מביא איתו שפע, ולא רק לוקח. ולא רק לוקח. אבל בעצם בתוך הסיפור הזה, זה הסיפור הראשון שבו יבוא לידי ביטוי המתח בין שם אלוהים אצל אליהו לשם הוויה אצל אליהו. בין מידת הדין של אליהו לבין מידת הרחמים. בין זה שיאשימו אותו, שהוא מביא איתו בכל מקום שהוא מגיע, הוא מביא איתו את מידת הדין, לבין הרצון של אליהו להוכיח שבעצם בעומק הדין תמונים גם הרחמים. אז אולי רק נקרא כמה פסוקים, ולפחות את את הנקודה הראשונה רק נעמוד עליה ונמשיך בשבוע הבא. ויהי דבר אדוני אליו לאמור, קום לך צרפתה אשר לצידון. יכול להיות שיש כאן משמעות שגם הקדוש ברוך הוא שולח את אליהו להתחקות אחרי השורשים של איזבל, כי זה ברור שהמאבק הוא לא יהיה מול אחיו, הוא יהיה מול איזבל. אז הקדוש ברוך הוא שולח אותו, לך לשם לצור וצידון, ותבין מאיפה אחאב הביא כאן את היבוא המגעיל הזה שנקראת איזבל, כדי שיהיה לך כוחות להתמודד. לך לשם, זו הסיבה שהוא כנראה מופנה לשם. היא ישבתה שם, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכליך. ויקום וילך צרפתה ויבוא אל פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים, ויקרא אליה ויאמר, קחי נא לי מעט מים בכלי ואשתה. הוא צמא. ותלך לקחת, ויקרא עליו, ואומר, לקחי נא לי פת לחם בידך. רוצה גם לאכול. ותאמר, חי אדוני אלוהיך, אם יש לי מעוג, כי אם מלוא כף קמח בקד, ומעט שמן בצפחת, ועניני מקוששת שניים עצים, ובאתי ועשיתי לי ולבני, ואכלנו ומתנו. ויאמר אליה אליהו, אל תראי, בואי עשי כדברך, אך עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה, והוצאת לי ולך ולבנך תעשי באחרונה. זה אליהו. יד אחר כך, כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר, עד יום תת אדוני גשם על פני האדמה. כלומר, מה בעצם אומר כאן אליהו? יש פה שפע, את תקבלי שפע, אבל יש כאן מבחן האמונה שלך בנביא. קודם כל, תעשי לי. היא אומרת לו, יש לי רק לי ולבן שלי. אין לי יותר. אם אני לא עושה לו ולי, אנחנו נמות. אומר אליהו, אל תדאגי, אני מבטיח לך שפע. אבל התנאי הוא, קודם כל, מה? מבחן אמונה. קודם כל תעשי לי בראשונה. אליהו קודם כל תובע דין, ומכוח הדין הזה הוא מוכן לתת רחמים. אבל קודם כל הוא תובע דין. קודם כל תובע התמסרות מלאה. אנחנו נראה שכנראה אליהו עובר כאן איזשהו תהליך מוכוון מלמעלה, שמנסה לא לוותר על הדין, אבל אולי טיפה להפוך את הסדר ולהקדים רחמים לדין. על כל זאת ועוד בזרת השם בשבוע הבא. תזכו ונמצאו רבותיי.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.